המשנה הראשונה בפרק דיברה על 10 מאמרות שנברא בהם העולם. הרמב"ם מסביר, כפי שדיברנו בפעם הקודמת, את החשיבות של העניין הזה של 10 מאמרות, דהיינו של הדרגאיות בבריאה, שמתחילה מהארץ הייתה תוהו ובוהו ועד שמגיעה לאדם, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. בהמשך הרמב"ם אומר שהמשניות הבאות, יש פה 3 משניות נוספות שעוסקות ארבע משניות נוספות שעוסקות ב10 דברים, שזה לא בדיוק קשור מבחינה עניינית למשנה הראשונה, אבל הרמב"ם אומר שכיוון שהוא זכר 10 מאמרות, אז הוא זכר עוד עניינים של 10 דברים שהיו, והמשנה כמובן רוצה ללמד אותנו משהו בכל אחד מהם. אז ככה, קודם כל, 10 דורות מאדם עד נוח, מאדם ועד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים לפניו עד שהביא עליהם את מי המבול. הרי המצב הזה שבגללו בא מבול, הוא לא התחיל ביום אחד. כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, אני רואה שהתקוות שתליתי באדם הן התבדו, מלאה הארץ חמס מפניהם, והנה משחיתם את הארץ. אז ברור שזה לא קרה רק בדור של נוח, כי אם זה היה קורה בדור של נוח, אז זה לא היה נאמר בלשון כזאת ש... קץ כל בשר בא לפניי, מלא הארץ חמס מפניהם. משמע בלשון הזאת שכל התקופה שמהבריאה עד שזה נאמר, הייתה תקופה גרועה. בני אדם לא קיימו את המטרה שלשמה נברא העולם. הם חיו בצורה פראית, בצורה של חמס, של גזל, כמו שאומרים חז"ל, לא נתחתם דינם אלא על הגזל. ואז הקדוש ברוך הוא כביכול מתחרט על זה שהוא ברא את האדם. כן? למה כביכול? מפני שבאמת הרי הכל גלוי וידוע לפניו. אלא שהוא עשה את המהלך הזה של מחיית העולם במבול בשביל ללמד משהו לכל ההיסטוריה. הרי אחר כך המבול לא חזר עוד פעם, כלומר, זה לא היה באמת אירוע שצריך לקרות באופן מציאותי בהיסטוריה. אנחנו רואים שמיד אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא מבטיח שלא יהיה עוד מבול. למה לא? אולי עוד פעם בני אדם יגיעו לשפל המדרגה. כל העניין של המבול זה היה רק להראות לבני אדם מה אומרת מידת הדין. אתם יכולים לשחק פה בחיים איך שאתם רוצים, אבל בסופו של דבר יש דין ויש דיין. אז אם אומרים לבן אדם בעולם הבא תקבל עונש או תקבל שכר, אז זה פחות מרשים אותו מאשר אם באה כליה על המין האנושי, באה כליה על היקום. אז פעם אחת בהיסטוריה הקדוש ברוך הוא היה צריך לעשות את זה כדי להראות את המושג הזה של דין שמיים. אחר כך הוא אומר, אני לא אעשה את זה יותר. מספיק פעם אחת לכל הדורות. קשתי נתתי בענן, וזאת תהיה תזכורת, שהיה מבול פעם. אבל העובדה שאת המבול הקדוש ברוך הוא לא הביא בדור הראשון ולא בשני. למה? אם בני אדם יחזבו, מלאה הארץ חמס, אז למה הוא חיכה 10 דורות? אומר התנא, להודיע כמה ערך אפיים לפניו. הוא נותן לאדם הזדמנות. הוא נותן לבן אדם, גם לאדם הפרטי וגם לחברה וגם לאנושות, הוא נותן הזדמנות לתקן את דרכיהם. עד שהוא מביא עליהם עונש, לוקח הרבה זמן. זה גם כן לימוד. מצד אחד שיש דין ויש דיין, מצד שני שהקדוש ברוך הוא ערך אפיים. הוא לא תכף מעניש, הוא נותן לבן אדם הזדמנות. אם ישוב מיד תקבלו. אבל הם לא שבו. הרי כתוב, חז"ל הרי אומרים ש... והיו ימיו 120 שנה, זה אותם 120 שנה שנוח היה משתדל עם בני דורו להחזיר אותם בתשובה. אפילו בדור הזה של נוח עוד היו יכולים לחזור בתשובה, ולא חזרו. ואז היה המבול. אז אנחנו לומדים מהמעשה של המבול שני דברים, גם את העניין של מידת הדין, שהיא, כפי שאמרנו, לדורות, אירוע כזה שהוא נזכר לדורות, שהנה העולם יכול להימחות, וגם את העניין של עד שזה קרה, היה הרבה זמן בשביל לחזור בתשובה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. מה הייתה ההכסה של הדורות שמנוח עד אברהם? אומר הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שההכסה הזאת הייתה התפשטות העבודה זרה בעולם. בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה, ונבערה עצת אנשי אותו הדור, והם התחילו להתייחס בהתייחסות פולחנית אל, אל, אל צבא השמיים, אל הכוכבים, אל הגלגלים, כפי שהרמב"ם קורא לזה. הם אמרו, יש פה כוחות עליונים שצריך לכבד אותם, וזה התחיל להתגלגל מ... מחשבה שהקדוש ברוך הוא כביכול רוצה בעיקרם של הכוחות האלה, ועד לעבודה זרה ממש, ועד לזה שעשו פסלים ויחסו אותם לכוחות האלה, ובסופו של דבר חשבו שהפסל עצמו הוא המטיב, הוא המרע, כלומר שהוא הופך להיות המושא של העבודה זרה. כל ההידרדרות הזאת חלה עד אברהם אבינו. אז זה מה שכתוב פה, עשרה דורות מנוח עד אברהם להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכיסים ובאים. עד שבא אברהם אבינו, פה כתוב וקיבל שכר כולם. מה זאת אומרת? אברהם אבינו שינה את המצב. בהבדל מנוח שלא הצליח לשנות את המצב, אברהם אבינו, אומר הרמב״ם שם בפרק א' מלכות עבודה זרה, אומר כך, צור העולמים לא היה אדם שהיה מכירו ולא יודעו, אלא יחידים, כגון חנוך ומתושלח, שם ועבר, ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל, עד שנולד עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו. אברהם אבינו מכונה על ידי הרמב״ם בשם עמודו של עולם. כמו שיש לנו ביטוי צדיק יסוד עולם, העולם עומד על עמוד אחד. כך אומרת הגמרא במסכת חגיגה, שיש שם כמה ממרות שאומרות שהעולם עומד על שבעה עמודים, על חמישה עמודים, בסוף אומרת הגמרא, העולם עומד על עמוד אחד, דכתיב בצדיק יסוד עולם, יש עמוד אחד לעולם שהוא הצדיק, אז לכן הרמב״ם קורא לו עמודו של עולם, והוא אברהם אבינו, כיוון שנגמל איתן זה, פה יש כינוי אחר, הכינוי איתן, חז"ל אומרים במסכת ראש השנה, למה נקרא שמו ירח האיתנים? שבו נולדו איתני העולם, אברהם, יצחק ויעקב. הם נקראים איתנים. אנשים איתנים, מוצקים, חזקים בדעתם, בעלי השקפה ברורה ואיתנה. כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן. והתחיל לחשוב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד ולא יהיה לו מנהיג. הקוסמוס מתנהג בסדר מופתי, יש תנועה של גרמי השמיים, יש חוקי טבע, איך זה כל זה קורה? לבד? למקרה, כמו שטענו אותם הפילוסופים היוונים ש... בעיקר אחד מהם מפורסם שעל שמו נקראת כל הכפירה, אפיקורוס, שהוא טען שהעולם נראה לנו מסודר, אבל בעצם זה מקרה, זה התחברות של אטומים והתפרדות של אטומים שהם מסתובבים בחלל ומסתובבים ביקום באופן מקרי, ומתחברים ומתפרדים. אז ככה הוא טען, העולם הוא מקרה כולו. אומר הרמב״ם, אברהם אבינו לא היה טיפש כזה לחשוב שכל חוקי הטבע שאפשר לנסח אותם בצורה מתוחכמת שבמתוחכמת, זה הכל במקרה. הרי כשאתה חוקר קצת את הטבע, אתה רואה שמה שקורה בו זה דברים מאוד מתוכננים, מאוד 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 מתוכננים. כי כל חלקיק בטבע, גם בגוף, בחלקיק אורגני וגם בדומם, הוא צופן בתוכו חוקיות מופלאה. אז מה מקרה? במקרה נהיה דבר כזה שאפשר לנסח אותו באיזה נוסחה דיפרנציאלית? זה במקרה? זה שטות לחשוב ככה. אז הוא אומר, הוא כבר היה בתור ילד קטן, הוא חשב את המחשבה הזאת. לא יכול להיות שמה שקורה בעולם הוא מקרי. ולא היה לו מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע באור כסדים בין עובדי עבודה זרה הטיפשים. ואבי ואמו וכל העם עובדי עבודה זרה. וליבו משוטט ומבין עד שהשיג דרך האמת והבין קו הצדק מתבונתו הנכונה. וידע שיש שם אלוה אחד, הוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל. ואז הוא התחיל להתווכח עם אנשי סביבתו, התחיל להשיב תשובות על בני אור כסדים, ולערוך דין עמהם ולומר שאין זו דרך האמת שאתם הולכים בה. והוא גם שיבר את הצלמים שלהם, את הפסלים. אחר כך הוא היה צריך לצאת משם, לברוח לחרן, והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. כלומר שאברהם אבינו קיבל שכר כולם במובן הזה שהוא תיקן את כולם. הוא עבר אחר כך מעיר לעיר וממקום למקום והודיע וקרא בשם השם. כל מקום בתורה כתוב שהוא הגיע לאיזה מקום ויקרא שם בשם השם אל עולם. אז זאת הכוונה. 10 דורות מנוח עד אברהם להודיע כמה ערך אפיים עליו שכל הדורות היו מכיסים ובאים בעניין עבודה זרה. עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם, כלומר, הוא גרם להם לשנות את דעותיהם, לפחות לחלק מהאנשים, חלק משמעותי. אז הוא קיבל שכר על כולם. אפשר לבקש להזיז את המעברר טיפה ימינה ככה. להטות אותו פשוט קצת. לא, אפשר לא לחבות, רק להזיז אותו קצת. למה לחבות? הוא מועיל כנראה, אבל זה ניתן. טוב, בסדר, ככה גם טוב. אז זאת המשנה הזאת, משנה ב. משנה ג', שוב פעם, 10 דברים, 10 ניסיונות, נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. הרמב״ם פה בפירוש מונה את 10 הניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. הוא אומר, כולם כתובים בתורה. מהראשון, שהוא הולך לך מארצך ומלאתך מבית אביך אל הארץ אשר הרקע, ועד האחרון, שהוא עקדת יצחק. 10 דברים שאברהם אבינו היה בהם במצב של ניסיון. מה זה ניסיון? יש לו תפקיד לעמוד בו שהוא קשה. הוא לא דבר של מה בכך. לעזוב את ארצו ואת מולדתו וללכת לבדו עם המשפחה המצומצמת, ללכת ארץ אחרת שהוא לא מכיר, והיא ארץ פחות פוריה מאשר ארץ ארם נהריים שהוא חי בה. אברהם הולך ונוסע הנגבה, הוא הולך לכיוון הנגב, לכיוון ארץ נגובה, ארץ שאין בה את אותן כמויות מים שיש במסופוטמיה, שזה מקום שהוא מלא מים. הפרת והחידקל, זה ארם נהריים על שם שני הנהרות, שהם מלאים מים והם מקבלים תמיד תוספת של מהגשמים שיורדים בערי הקורדיסטן וטורקיה, ממש מקום מאוד פורה, כפי שקראו לו השר הפורה. והוא הולך ויורד לארץ ישראל, והוא הולך דרומה, הנגבה, מתרחק מהמקום הזה ויותר מגיע למקום פחות פורה ולבד. זה ניסיון גדול. וכך עוד כמה וכמה וכמה דברים, 10 דברים בסך הכל, כאשר העשירי הוא עקדת יצחק, שזה כמובן הניסיון הגדול מכולם. אחרי שנולד לו בן לזקנתו, לך תעקוד אותו על אחד הערים אשר אומר אליך. מה זה ניסיון? מה פירוש ניסיון? הקדוש ברוך הוא צריך לנסות את אברהם אבינו כדי לדעת משהו עליו. מה פירוש הדבר של הניסיון? אז מילא, אם לא כתוב ניסיון, אם לא כתוב בתורה הלשון הזאת של ניסיון, אז אני אומר, מקרה החיים. כל אדם צריך להתמודד עם הנסיבות של החיים שלו. קוראים לזה ניסיונות. כלומר, יש לך לפעמים תנאי חיים כאלה שקשה בהם להתמודד עם האתגר להיות אדם הגון, להיות אדם שהולך בדרך הישר, כי יש כל מיני מצבים שהם מקשים את זה. אם זה עוני, אם זה פיתויים כאלו או אחרים וכדומה. בסדר, אז אם לא היה כתוב במילה ניסיון, אז היינו אומרים, הכוונה לזה שכל בן אדם צריך להתמודד עם קשיים. אבל בתורה כתוב המושג ניסיון במשמעות שהיא אומרת, היא כולה אומרת תימה. מה כתוב בתורה לגבי עקדת יצחק? כתוב, האלוקים ניסה את אברהם, ובסוף הסיפור כתוב, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. אז כביכול הקדוש ברוך הוא עשה את הניסיון בשביל לראות מה יהיה, הוא לא יודע. עכשיו, אחרי שאברהם אבינו עומד בניסיון, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה. זה מוזר מאוד. אומר הרמב״ם במורה נבוכים, חלק ג' פרק כף ד', עניין הניסיון קשה מאוד, והוא מן הקשיים החמורים שבתורה, והתורה הזכירתו בשישה מקומות. שישה מקומות התורה מדברת בפירוש על המושג ניסיון. להלן הוא אומר כך, דע כי כל ניסיון שנאמר בתורה, הרי מטרתו ועניינו שידעו בני אדם מה שראוי להם לעשות ומה שראוי להם לסבור, כלומר להאמין. כאילו עניין הניסיון שתעשה פעולה מסוימת שאין המטרה עצם אותה הפעולה, אלא המטרה שתהיה לדוגמה כדי ללמוד ממנה וללכת בעקבותיה. זה ההסבר הבסיסי. שתמיד כשכתוב ניסיון, אז לא הכוונה שהקדוש ברוך הוא רוצה את הפעולה הזאת עצמה בשבילו, כדי לדעת מה קורה עם האדם הזה. אלא ניסיון זה תמיד דבר שהוא בא בשביל ללמד אחרים. בשביל לתת לנו איזה דוגמה למשהו שממנו נלמד לקח. הוא מביא כמה מקורות שנזכר בהם המושג ניסיון, ובסופו של דבר הוא מגיע לפרשת עקדת יצחק. ואומר, אבל פרשת אברהם בעקדה כללה שני עניינים גדולים שהם מיסודות התורה. הוא אומר שהמטרה של עקדת יצחק הייתה ללמד את האנושות, ללמד את עם ישראל, ללמד את האנושות. שני דברים. אני אומר את זה בסדר, לא בסדר שהרמב"ם כותב, אלא להתחיל מהשני. א', שכאשר נביא מקבל דבר השם, אז הנביא יכול לסמוך על זה שהוא בוודאות הבין מה שהקדוש ברוך הוא אמר לו. אין ספק בדבר. הוא לא נמצא במצב של ספק או ערפל כלשהו, אלא הוא, כשהוא מקבל את דבר השם, אז יש לו ודאות גמורה. מניין? מעקדת יצחק. הרי אילו היה לאברהם צל של ספק, שאולי הוא טועה, אולי הוא לא מבין מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. אז איך הוא היה יכול ללכת לעקוד את בנו? הרי מספק לא הורגים בן אדם. בשביל להרוג בן אדם צריך להיות בטוח. מצד שני, מה נגיד? הוא היה יושב ולא עושה כלום, מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא, אם היה ספק אצלו, היה יושב בשב ואל תעשה, גם כן אי אפשר, מפני שיש גם דין שנביא שכובש נבואתו חייב מיתה. נביא שמקבל מצווה מהקדוש ברוך הוא, אסור לו לשבת ולא לקיים אותה. הוא נקרא כובש נבואתו. אומרים לו, לך ותעשה כך וכך, הוא לא הולך, כמו יונה הנביא, שהוא בורח מת השם. נביא שכבש נבואתו חייב מיתה. אז יוצא שבין הפטיש לסדן הוא נמצא. אם הוא יעשה את מה שנאמר לו, והוא לא בטוח שבאמת זה מה שנאמר לו, אז הוא יהרוג נפש. אם הוא לא יעשה, אז הוא חייב מיתה על זה שהוא כובש נבואתו. יוצא שבעצם המסקנה היא ההכרחית, שהנבואה היא דבר ודאי. אין לנביא ספק במה שנאמר לו. כן. תראה, מצבים של מחלת נפש זה מצבים שאי אפשר ללמוד מהם לאנשים אחרים. כי אנשים אחרים מזהים את העובדה שהאדם שעומד לפניהם הוא לא שפוי, הוא מדבר באיזה, תחת איזה הזיה, תחת איזה השפעה של מצב לא ברור.
אבל הוא עצמו על מעשה, כמו שאברהם הלך...
כן, אבל אנחנו יודעים שאברהם אבינו, כלומר, מי שהיה מסביבו של אברהם אבינו, ואחר כך האנושות שבאה אחריו, יודעים שאברהם אבינו לא היה חס ושלום חולה נפש, אלא הוא היה אדם שלפני העקדה ואחרי העקדה, היה אדם ככל האדם מבחינת תקינותו ובריאותו. והוא הלך לעקוד את בנו בקור רוח. אז אנחנו יודעים כתוצאה מזה שיש מצב של ודאות נבואית. אם היינו מזהים חלילה שמדובר באדם חולה נפש, אז באמת לא היינו לומדים מזה כלום, אז היינו אומרים, בסדר, אז הוא, יש לו איזה הזיות. אבל הרי כשמדובר על הסביבה, אז הסביבה מכירה במה מדובר. הסביבה יכולה להבחין במה מדובר.
אנחנו יודעים, אבל הוא עצמו גופה, הוא, אברהם עצמו ידע, אבל גם אדם
על עצמו יודע אם הוא בריא או לא.
לא, אבדיל גם אדם שראה איזה הזיה, ובתי המשוגעים ולאים באנשים שרצחו,
הם יודעים שהם חולים. שמע, אני אומר לך מתוך ידע. הם יודעים שהם חולים. מי שהוא חולה, אז הוא יודע שהוא חולה. גם כשהוא במצב גרוע, הוא יודע שהוא חולה. תשאל אחד כזה שהשתחרר, תשאל אותו את השאלה הזאת, תקבל תשובה ברורה. הוא יודע שהוא חולה. גם כשהוא נמצא במצב פסיכוטי. אבל ברור שהסביבה ודאי שיודעת, אז ממילא זה לא קושיה בכלל. אנחנו מדברים על אנשים שהם בסדר גודל של אברהם אבינו, שהולך ועושה דבר שהמסקנה ההכרחית ממנו היא שמדובר בדבר ודאי. הנבואה היא דבר שהוא אין בו ספקות, וזה מה שהתורה רצה ללמד אותנו כלימוד ראשון. לימוד שני, הרמב״ם אומר שהוא בעצם העיקר, הוא הראשון, להראות לנו עד איכן מגיעה יראת השם, או אהבת השם. במקרה זה זה היינו אך, כי אברהם אבינו נקרא אברהם או אבי. עד איכן הדברים מגיעים? שאדם, כאשר הוא עומד לפני האלוקים, בוודאות, במצב של השקפת עולם חדה, ברורה, חד משמעית, אז זה מגיע עד כדי ביטול כל גורם אחר שמפריע, שעומד כנגד, במסירות גמורה למושג של עבודת השם. זה שבסופו של דבר הקדוש ברוך הוא לא רצה את העקדה, אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי, אומרים חז"ל, זו עקדת יצחק על אחד מהשלושה האלה, לא עלתה על ליבי. וכי באמת הקדוש ברוך הוא רצה שהוא יהרוג בנו, אבל הוא רצה להראות לעולם את המופת הזה של אדם שמקבל מצווה אלוקית, ודאית, לעשות משהו, אז אין לו שום מעצור אנושי. הוא נמצא מעל זה, הוא נמצא במצב שבו הוא מסור למצוות השם. זה נקרא, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. ידעתי לא במובן שהקדוש ברוך הוא צריך לדעת, במובן שעכשיו העולם ידע. כמו שנעשה להפך בפרעו, שההתראות שניתנו לו והמכות שניתנו לו לא גרמו לזה שהוא ישנה את דרכו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה להקשות את ליבו, שהוא תמיד יהיה נגד המצווה, וכל למען ספר שמי בכל הארץ, כל העולם ידע שפרעה עם כל המכות שהוא קיבל הוא לא שינה את דרכו, לא הייתי בדרכו. אז כך בהפוך, אברהם אבינו מקבל את המצווה הכי קשה שאפשר להיות על הדעת, אחרי שיש לו בן סוף סוף בזקנתו, קח לה את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ועלה הוא שם לעולה על אחד הערים אשר אמר אליך. ואברהם אבינו הוא קבל את המצווה באופן ברור, חד משמעי, הוא קם והולך לעשות את המצווה. וזה שיא המושג יראת השם. למרות שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בעצם לא רוצה קורבנות אדם, וברור שבסופו של דבר העניין הזה בוטל. אבל להראות לעולם את הדבר, אז זה מה שאומר כאן התנא. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו ועמד בכולם, להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו. מה זאת אומרת חיבתו של אברהם אבינו? מה מעלתו של אברהם אבינו לפני המקום? באיזה דרגה הוא נמצא? אברהם הוא אבי, ככה קורא לו הנביא ישעיהו. אברהם הוא אבי, כלומר הקדוש ברוך הוא קורא לו, הנביא קורא לו בשם הקדוש ברוך הוא, אברהם הוא אבי. אוהב השם, הוא בדרגה עליונה של אהבת השם. 10 ניסיונות שכולם קשים. לך לך מארצך ומולדתך ובית אביך אל הארץ אשר אראך. ואחר כך עוד רעב עם ישמעאל ועם המצרים וכל המוראות שעברו עליו, והוא תמיד איתן בדעתו, תמיד הוא מקיים את הרצון האלוקי, והשיא של הכל זה עקדת יצחק. כן, בבקשה. לא יעשו לעצמם, כלומר לבן שלהם, לאחרים הם מוכנים, כן. כן. התורה היא תורת חסד.
מציגה אותנו, כאילו מציגה לנו איזו תמונה מאוד מזעלה לזבטי, שאנחנו צריכים ללמוד ממנה כל הזמן, לספור אותה כל יום. תמונה שמאוד מזעלה את הנפש, שכאילו ללמוד ממנה, אבל ללמוד על דרך
תראה, זה לא על דרך השלילה, זה ללמוד עיקרון שהוא נמסר בצורה הקיצונית ביותר שלו, אבל העיקרון הוא שאדם צריך לבטל את רצונו מפני רצון השם. מה יותר טבעי לאדם אשר לאהוב את בנו, לרחם על בנו וכדומה? כל הרגשות הטבעיים אומרים לך שזה קשה או בלתי אפשרי, ואם אתה מאמין שזה רצון השם, אז אתה יודע שהקדוש ברוך הוא לא מצווה לחינם. אז ודאי, יש פה משהו שאני לא יודע מהו, ככה הקדוש ברוך הוא ציווה אותי, וזה ברור לי שזה משהו ציווה אותי, אז אני עושה. נכון שחלק מהלימוד הוא שבסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, תדעו לכם, אנחנו לא מקריבים קורבנות אדם. אין דבר כזה בעם ישראל, קורבנות אדם. אשר לא ציוויתי ולא דיברתי ולא עלתה על ליבי. אבל המופת של ביטול הרצון האישי או ביטול כל הכוחות הנפש לעשיית רצון השם, הוא מופת שדווקא בצורה הזאת הוא מאוד מרשים. כי אם זה היה דבר שהוא סביר, היו אומרים לאברהם אבינו, אל תשן שני לילות ובכל הזמן תלמד, אז הייתי אומר, בסדר, נו, אז הקדוש ברוך הוא הטיל עליו איזו משימה קשה, אבל לא נורא. אבל אם זאת משימה שהיא באמת נוראה, ואתה רואה שאברהם אבינו מוכן לקום ולעשות אותה, הוא, לא רק שהוא מוכן לקום ולעשות אותה, אם שמתם לב, אז הוא גם נרדם בלילה שלפני כן. כתוב שאברהם אבינו קם בבוקר וחפש את חמורו. איך בכלל הוא יכול להירדם בלילה, אם אומרים לו דבר כזה? הוא כנראה היה כל כך רגוע, כל כך שלם, כל כך לפנימיותו, ברור לו שרצון השם זה הדבר הנכון, שהוא, מה שנאמר לו, הוא עושה. אבל זה שוברו בצידו, כלומר, התורה מצד אחד אומרת לך את זה, מצד שני אומרת לך מיד שהקדוש ברוך הוא ביטל את עצם המעשה, כי באמת הוא לא חפץ במעשה כזה. אבל כאן לא מדובר על דוגמה של מידת החסד. אנחנו יודעים שאברהם אבינו היה בעל חסד. זה אנחנו לומדים במקומות אחרים. כאן אנחנו צריכים ללמוד את הדבר שהוא שונה לגמרי ממידת החסד. את העניין שגם כשאדם הוא חסיד ואוהב את הבריות, וכל שכן שהוא אוהב את משפחתו ואת בנו, אז הוא מסוגל לוותר על הכל בשביל לעשות רצון השם. זה דווקא בהפוך ממידותיו של אברהם אבינו. וכך אנחנו שומעים את זה בצורה הכי קיצונית, את הרעיון הזה. זה נכון שיש פה איזה קושי, אנחנו באמת מתקשים להקל אפילו את האב האמינה הזאת, כאילו, מה, איזה מין מצווה הזאת, להרוג את הבן שלך. אבל אם אנחנו כבר יודעים את המסקנה, שהמסקנה היא באמת שזה לא היה רצון השם, אלא הכל היה רק בשביל המופת הזה של ביטול רצונו האישי, אז הנה זה בא בצורה הקיצונית ביותר. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים ו10 על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים ו10 על הים. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. אז האמצע זה הניסים שנעשו לאבותינו במצרים והמכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים וגם על הים. יש לזה הוכחה מהפסוק, כתוב בתהילים, סליחה, לא בתהילים. כתוב בתהילים באמת נזכרות מכות מצרים, אבל המכות על הים, יש פסוק בשמואל שכתוב, אלה הם האלוהים המכים את מצרים בכל מכה במדבר. מה זה במדבר? המכות היו במצרים. אז מכאן, שגם במדבר, דיינו במדבר סוף, גם שם היו מכות. כלומר שהמצרים, בזמן שהם רדפו אחרי בני ישראל, ומצאו אותם חונים על הים, אז לפני שהיה האירוע של קריאת ים סוף והתביעה שלהם, גם היו בהם 10 מכות, כפי שאומרת פה המשנה, 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא למצרים ממצרים, ו10 על הים, 10 על הים, משום מה כתוב פה. בכל אופן, יש על זה בהגדה של פסח, הרי אנחנו אומרים. 50. כן, שכל מכה שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים, על הים, הייתה של 4 מכות, של 10, של 5 מכות. זה היו כנראה דברים שהם היו כאילו בסרט כזה, במהירות. המצרים רודפים אחרי עם ישראל, ואז הקדוש ברוך הוא מביא עליהם כאילו עוד פעם את כל מיני המכות האלה שהיו במצרים, בצורה שמזכירה להם, אתם קיבלתם מכות, וזה לא עזר. וזה לא עזר, כל 10 מכות האלה. אז איך זה בדיוק היה, אנחנו לא יודעים. זה הרי דברים שהם קרו ונעלמו. יש פה שאלה, בסוף הלכות תשובה אומר הרמב״ם שהעבודה מהאהבה היא לעשות משום שהמצווה היא אמת. טוב, רגע, זו שאלה שמתייחס למה שאמרנו מקודם, עוד רגע אחד. קודם נגמור את הפסקה הזאת. אז 10 ניסים נעשו במצרים, דיינו שבכל אחת מהמכות על עם ישראל לא הגיע, לא נפלה המכה, למרות שהם היו באותו מקום, למרות שהם היו באותו מצב. אז המצרים נהפכו מהם לדם, ולבני ישראל נשארו מים רגילים. פה עלו צפרדים, פה לא עלו צפרדים. אז זה 10 ניסים שהיו במצרים. ו10 על הים, כשקיבלו המצרים את המכות על הים, ולמרות כל הדברים האלה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים, ולא שמעו לקולי, ולא שמעו בקולי. כלומר, שעם ישראל בדרך ממצרים לארץ ישראל, הרבה פעמים התלונן. הרמב"ם מונה פה את כל הדברים שקרו, פעם בתעבירה, פעם בכברות התאווה, פעם בקשר במראה, ביקשו מים, ביקשו זה. 10 פעמים, כפי שכתוב בפירוש בתורה, וינסו אותי, זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. אז עם ישראל שעבר את כל המאורעות הגדולים של יציאת מצרים, גם הוא לא היה בסדר. כתוב, משה רבנו אומר בפרשת דברים, בנאום שלו הגדול, ובדבר הזה אינכם מאמינים בשם אלוקיכם. אתם שראיתם את כל הדברים, אתם שראיתם את כל הניסים, את כל מה שהיה, ואת מעמד הר סיני, אחר כך אתם עוד כל פעם מתלוננים ולא בטוחים, ולמה הוציא אותם ממצרים, להביא אותנו למקום שאין שם זרע ותאנה ורימון, ולא ארץ זבת חלב ודבש, כל הזמן מתלוננים. ההפך מאברהם אבינו. אברהם אבינו מקבל ניסיונות והוא עומד בהם. ובני ישראל שרואים את כל הניסים הנפלאות, יש להם ספקות ותלונות. ובאמת בסופו של דבר, אז לא זכו להיכנס לארץ. אם ככה, לא מגיע להם שיכנסו לארץ. ובגזירה של המרגלים, שזה הדבר האחרון, הדבר העשירי שניסו זה במעשה המרגלים, ושם נאמר בהם נסו אותי זה 10 פעמים, אז הקדוש ברוך הוא אומר, כל אלה שהיו בסיפור הזה, הם לא יזכו להיכנס לארץ. רק הבנים שלהם. שניים רק מכל דור המדבר נכנסו לארץ, שהם יהושע בן נון וחלב בן יפונה. מפני שהם לא היו בעצת המרגלים. המרגלים וכל הדור ההוא שהתלוננו בעקבותיהם, במדבר הזה יתמו ושם ימותו. הם לא ייכנסו לארץ ישראל. אז זה ההפך ממה שלמדנו אצל אברהם אבינו, כלומר שלא הצלחנו ללכת בדרכיו של אברהם אבינו. נשאלה פה שאלה כזאת, שהרמב"ם אומר שעבודה מאהבה זה לעשות את האמת מפני שהיא אמת. ואילו אנחנו אמרנו פה שאשר לא עלתה ליבי, זה ציווי שבעצם בסופו של דבר לא היה אמיתי, כי הוא היה רק ניסיון. אז איך זה שאברהם אבינו נקרא אוהבי בגלל העקדה? הוא עשה את המצווה שהיא לא הייתה מצווה אמיתית. אבל זה במחילת כבוד השואל, זה טעות. זה לא שהמצווה לא הייתה אמיתית. המצווה הייתה אמיתית. המצווה שהוא הצטבע הייתה שהוא ילך ויעקוד את בנו על גבי המזבח. כך אברהם אבינו שמע, כך הוא קיבל, וזאת באמת הייתה, זאת הייתה המצווה שהוא קיבל. זה שבסופו של דבר הציווי הזה לא נגמר בתוצאות המצופות כאילו מהמילים שנאמרו לו, זה מפני שהקדוש ברוך הוא תכנן מראש שככה יהיה. אבל אברהם אבינו שהוא עושה את האמת, כלומר שהוא עושה את רצון השם, כשהשם אומר לו אתה תלך, תיקח את בנך את יחידך שרבת ותלך לך אל ארץ המוריה ותעלהו שם לעולה, זה הכל אמת. ככה הקדוש ברוך הוא אומר לו. והוא הולך ומבצע את זה. והוא מניח אותו על גבי המזבח, והוא לוקח את המאכל לשחוט את בנו, ואז הקדוש ברוך הוא עוצר אותו. אז זה שוב אמת. זה שוב ציווי אלוקי. עכשיו תחליף אותו, תיקח עיל ותקריב אותו קורבן, ואת בנך תשחרר. זה הכל אמת. עושה האמת מפני שהוא אמת, זה להבין שהמצווה האלוקית היא טובתה בעצמה. אדם שמקיים את מצוות השם, הוא לא צריך לחפש מה יצא לי מזה. מה שיצא לך מזה, זה שאתה תעשה את הדבר הנכון. עכשיו, אתה אומר שבסופו של דבר, הדבר הזה לא יתקיים. בסדר, זה כך היה מראש התכנון. זאת הייתה באמת, המצווה הייתה בשביל לגלות ולפרסם בעולם את היכולת האנושית, או בשביל לגלות ולפרסם בעולם את אמיתת הנבואה. זאת הייתה המטרה של המצווה, ואת זה אברהם אבינו קיים בשלמות. התוכן של המצווה הזאת היה בדיוק כפי שהוא קרה במציאות. תהיה פה מסירות נפש לקיים את הרצון האלוקי עד כדי מוכנות להקוד את בנו, ובסופו של דבר גם יגידו לו, תוריד אותו מהמזבח ותשים ממקומו עיל. כל זה, זאת המצווה האלוקית שיש לה מטרה. אז היא הופכת להיות אחד מהדברים שעליהם אומר הרמב״ם, עושה האמת מפני שהוא אמת. זה לא משנה שכאן הסוף של הסיפור השתנה או התחלף, המצווה הפכה להיות מצווה אחרת. התחילה בדבר אחד ונסתיימה בדבר אחר. גם ההתחלה וגם הסוף הם אמת. כי יש להם מטרה אלוקית. הרי כל מצווה יש לה מטרה, זה לא סתם שרירות. והרמב״ם, הרי הרמב״ם הוא זה שמלמד אותנו, שאין מצוות שהן סתם ככה, בלי סיבה. אז אם הקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם אבינו ללכת ולשים את יצחק כאילו הוא הורג אותו, כאילו הוא עוקד אותו, הייתה לזה מטרה. והרמב״ם אומר שתי מטרות שהיו לזה. וזאת היא מצווה שעליה אפשר לומר, עושה האמת מפני שהוא אמת. כן. מה החשיבות של המספר 10? תראה, פה לא כתוב, לא במשנה ולא בפירוש של הרמב״ם, למה דווקא 10? אבל אנחנו יודעים שהמספר 10 הוא מספר מאוד משמעותי. בתורת הסוד 10 זה היסוד של כל ההתגלות האלוקית, הוא 10 ספירות, ואחר כך כתוצאה מזה השתלשלות של המידות האלוהיות בעולם, תמיד למספר 10 יש משמעות. העובדה שבבריאת העולם היו 10 מאמרות, זה גם כן מראה שיש כאן מספר משמעותי, והמשנה לא, המשנה לא, לא נכנסת לעניין הזה, להסביר למה דווקא 10 מאמרות. לנו המספר 10 אומר הרבה מאוד, הרי אנחנו סופרים בשיטה העשרונית. הרי אנחנו, אומנם זה לא כתוב בתורה, שאנחנו צריכים לספור בשיטה העשרונית, אבל זה עובדה שככה תורה סופרת, כן? זה לא מצווה, אבל זה ככה תורה עצמה סופרת, כשהיא מדברת על עד 10 אז היא מונה מספרים, ואחר כך מ-10 היא מתחילה למנות 12, 13, כלומר שבעצם היא חוזרת עוד פעם על ה-10, כלומר שהשיטה של הספירה היא שיטה עשרונית, אז שוב, זה, בוודאי שזה אומר משהו. אז אמרתי, בתורת הסוד, זה, המספר 10 ספירות הוא באמת יסוד העולם. אבל כאן לא, לא, אין התייחסות לזה. לא, זה מתחיל הפוך, זה מתחיל מ-10 מאמרות שהרמב״ם אומר שזה בעצם עיקר הלימוד שהמשנה כאן מלמד אותנו. מסכת אבות הרי מטרתה ללמד את תכלית האדם להיות איש חכם וטוב, להגיע לשלמות מידותית, לשלמות שכלית. אז העולם נברא ב-10 מאמרות, כלומר שמתקדם, מתקדם, מתקדם עד שמגיע לאדם, כדי ליתן שכר טוב לצדיקים שהם מקיימים את העולם שנברא ב-10 מאמרות, כלומר שהם מגיעים לתכלית האנושית, לתכלית השלמות האנושית, וזאת בעצם המשנה הבסיסית. אחר כך, בעקבותיה, מובאים כל מיני דברים אחרים של 10, 10, 10. אז כפי שאמרנו, יש משמעות למספר, אבל המשנה כאן לא נכנסת להסביר אותו, וגם לא הרמב״ם. הדבר הבא שהמשנה מביאה זה 10 ניסים נעשו בבית המקדש. וכאן היא מפרטת אותם. למה? כי הדברים האלה היו במקדש שחכמים הכירו אותו. חכמים בתקופת בית המקדש, זה תנאים. תנאים שחיו בזמן בית המקדש השני. והם מדברים על זה כעל דברים שהיו ידועים. ולכן כאן הם מפורטים. מה שאין כן כל הקודמים. כל הקודמים לא כתוב מהם 10 דברים. כאן כתוב מהם 10 הניסים. לא יפיל האישה מריח בשר הקודש. הרבה פעמים כשיש ריח של בשר זה גורם לאישה מעוברת לאיזה איזה התרגשות, ואפילו עד כדי הפלה, לא קרה דבר כזה מעולם. לא ישריח בשר הקודש מעולם, הבשר של הקורבנות אף פעם לא ישריח, למרות שבשר שעומד יום שלם בחוץ יכול להסריח, או יומיים. לא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, לא נראה זבוב בבית המטבחיים. מקום שיש בשר יש גם הרבה פעמים זבובים שמגיעים, לא נראה זבוב בבית המטבחיים, לא נמצא פסול בעומר ובשתי הלחם ובלחם הפנים, כי אם היו מוצאים בהם פסול, היו צריכים להביא את הכל מחדש, וזה היה סיפור לא פשוט. צריך לקצור עוד פעם את התבועה, ולעשות עוד פעם את המנחה שהיו תוכנים ומנפים וכו' וכו', ואופים, אם זה בשתי הלחם ולחם הפנים. אז הפעם לא קרה פסול בהם, ולא קיבו הגשמים את הצי המערכה, ולא ניצחה הרוח את עמוד האשן, שהיה עולה מהמזבח, עומדים צפופים ומשתחווים רווחים, אנשים, הזרה הייתה מלאה בני אדם, הם עדו צפופים, אבל היו משתחווים ולא מרגישים שהם נותנים אחד לשני איזה מקם עם הראש, אלא היו משתחווים כאילו שיש רווח. לא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם, ולא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שלם בירושלים. אם אתם שמים לב, אז כל הסרט הדברים האלה, הם בעצם לא ניסים במובן של איזה נס שהוא נגד חוקי הטבע. לא, לא קיבו את הצי המערכה. זה, זה, הצי המערכה זה הייתה מדורה של אש רצינית מאוד. לחבות אותה לגמרי, זה לא פשוט. לא קיבו.
והרוח עם
היא לא ניצחה. כלומר שזה לא היה, לא כתוב פה שהעמוד האשן לא זז ימינה ושמאלה. היא לא ניצחה, כלומר שכאילו זה לא היה מצב שהייתה רוח כזאת שהעיפה אותו לגמרי, שלא ראו את עמוד האשן. בסוף סוף בבית המקדש היה מבנה סגור, והחצרות היו להם חומות, לעזרה היו חומות. זה לא ניסים במובן של דבר שהוא נגד חוקי הטבע, זה רק דבר שהוא באופן סטטיסטי, הוא לא מסתבר כל כך שהוא יקרה. שאף פעם לא מגיעים זבובים לבית המטבחיים, או אף פעם לא הזיק נחש והקרב בירושלים. זה יכול לקרות, זה לא שהיה פה משהו שהוא נס גלוי נגד חוקי הטבע. זה במסגרת חוקי הטבע, אבל זה בכל זאת מוזר. זה מבחינה סטטיסטית נדיר, בוא נגיד, נקרא לזה כך. היו פה תופעות נדירות של שמירה. כלומר, שרואים שבעצם מה רוצים להביע בזה? שאפשר היה להרגיש שיש השגחה פה, יש פה איזה השראת שכינה במקום הזה. מרגישים את זה בחוש, בדברים גשמיים. לא תגיד שקרו ניסים, המים נהפכו לאש, או האש נהפכה למים. לא ניסים נגד חוקי הטבע. אבל מה שקורה, שהוא לכאורה יכול לקרות, הוא בכל זאת היה משהו שמעורר השתאות. למה? כי יש פה איזה השגחה מיוחדת, איזה שמירה מיוחדת. שואלים פה מה הנס שלא יראה קרי לכהן גדול. מה זאת אומרת מה הנס? זה שוב פעם, זה במסגרת חוקי הטבע. אבל זה שאף פעם זה לא קרה, כאשר בן אדם תמיד לפני הצום הוא אוכל הרבה, וזה דברים המחממים את הגוף וכו', שיכול לקרות עניין של קרי. אף פעם לא קרה. קרה, מה זאת אומרת שלא קרה? הרי אם היה קורה, אז היה צריך להחליף את הכהן הגדול. הכהן הגדול לא יכול לעבוד כשהוא תמה. הרי אם היה קורה לו, קרה, היה צריך להביא אחר תחתיו. אף פעם לא קרה דבר כזה. בסדר, מה תגיד שזה נס מהשמיים, נס גלוי? זה לא נס גלוי, זה לא נגד חוקי הטבע. אבל מבחינה סטטיסטית, מה שקורה פה, אלה דברים שהם מעוררים איזה התפעלות. שכל הדברים האלה אף פעם לא קרו. יכול להיות ששנה אחרי שנה, שנה אחרי שנה, עושים עומר, עושים שתי הלחם, אף פעם לא קורה פסול, אף פעם לא קורה שהמערכה נכבטה מהגשמים. זה דבר אפשרי, אבל נדיר. והדבר האחרון, 10 דברים נבראו בין השמשות. פה יש לנו עניין עם ניסים במובן האמיתי של המילה, כלומר במובן החזק של המילה, ניסים שהתרחשו במשך ההיסטוריה. והדברים האלה נבראו בין השמשות, מסביר הרמב״ם גם פה בפירוש וגם בשמונה פרקים פרק שמיני, שכל נס בעצם נברא בששת ימי בראשית. מה פירוש? נס זה לא דבר מתמיד, אין דבר כזה נס שהוא נשאר קבוע. החוקיות של הטבע היא הקבועה. נס זה דבר שהוא חריג בטבע, יוצא מגדר הטבע, גם כשהוא ממש נס נגד חוקי הטבע, שהרמב״ם בפירוש מדבר עליו בתור דבר אפשרי, ואנחנו יודעים שהניסים נזכרים בתורה, נזכרים בתנ״ך, כעובדות, והרמב״ם עומד על כך שאין פה איזה פירוש על דרך המשל או משהו כזה, זה כפשוטו. כשכתוב שהיה נס, אז היה נס. הארץ פתחה את פיה וקורח וכל הדתו נפלו לתוכו, זה כפשוטו. שמש בגבעון דום וירח בעמק איילון, כפשוטו. אבל תגיד לי, הרי מה, יש חוקיות בטבע, כן? גם הניסים נבראו בששת ימי בראשית, מה פירוש? היה מתוכנן שבזמן מסוים בהיסטוריה, במקום מסוים, יהיה יציאה מחוקי הטבע. ואחר כך חזרה. קריאת ים סוף, וישוב בים לפנות בוקר לאיתנו, אומרים חז"ל, לתנאי שיתנאי עמו הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית. רק שנייה, קודם, איתנו, סיכול אותיות, תנאו. וישוב בים לפנות בוקר לתנאו, הקדוש ברוך הוא יתנאי עם הים כביכול. בששת ימי בראשית, שאתה בשלב מסוים, בזמן מסוים בהיסטוריה, תקרא לשניים בניגוד לחוקי הטבע, פתאום המים יברחו לשני הצדדים ויהיה באמצע יבשה. זה בהחלט נס נגד חוקי הטבע, אבל הרמב״ם מדגיש, זה לא שינוי חוקי הטבע. חוקי הטבע הם נצחיים. זה נס, נס זה בלשון תורן, נס להתנוסס. נס, הרים הוא נס. מה זה נס? זה תורן כזה, עמוד שבולט. הטבע הוא כמו ה... במוניטור, רואים קו, 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 קו כזה שטוח, מישורי, פתאום איזה מין קפיצה וחזרה לזה. אז הקפיצה הזאת זה נס. בולט, פתאום משהו בניגוד לחוקי הטבע. למה? כי הקדוש ברוך הוא בורא את העולם. מי שלא מאמין בנס, הוא לא מאמין בבריאה. הוא חושב שהעולם היה מאז ומתמיד. אבל מי שמאמין בבריאת העולם, אז הוא מבין שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא כך יכול גם ברגע אחד לעשות דבר שהוא בניגוד לחוקיות. אבל כיוון שאנחנו חושבים שהחוקיות הזאת היא באמת נבראה על ידי הקדוש ברוך הוא כדי להישאר קבועה וקיימת, אז אומר הרמב״ם, כל נס נברא בששת ימי בראשית. כלומר, נאמר לו, ברגע מסוים תעשה כך, תשנה את המצב, תהיה תפעל אחרת, ואחר כך תחזור למקומך. אז עשרה דברים שנבראו בין השמשות, פי הארץ שפתחה הארץ את פיה, פי הבאר, פי האתון, הבאר שפתאום נפתחה במדבר, פי האתון עם בלעם, הקשת, המן, המתה, השמיר, כל הדברים האלה הם נעשו כניסים שהם קרו, אבל בעצם הם היו מתוכננים מששת ימי בראשית. אומר הרמב״ם, מה, רק אלה הניסים שכתובים בתורה? יש עוד דברים? שמש בגבעון דום, לא כתוב פה. אז הרמב״ם מסביר שהדברים האלה הם דברים, לכן כתוב שהם יברו בין השמשות, כאילו בסוף הששת ימי בראשית. אבל היו עוד ניסים, הניסים האחרים הם בזמן הבריאה של הדברים. למשל, השמש נבראה, אז נאמר לה שביום אחד בהיסטוריה תצטרכי לעמוד ממהלכך, בזמן הבריאה של השמש. אלה דברים שנבראו בין השמשות, כלומר, בסוף ששת ימי בראשית, ברגע האחרון, עוד נבראו כמה דברים שהם בבחינת נס. מעניין שאחד מהם, לפי יש אומרים, הוא קבורתו של משה. מקום קבורתו של משה זה לא קבר מסוים שנמצא באדמה, שאפשר למצוא אותו, אלא זה מקום שהיה כאילו חד פעמית, ולא ידע איש את קבורתו, זה לא הכוונה שהוא נמצא באיזה מקום, ואם נעשה חפירות אז נמצא אותו. הוא נקבר לפי שעה, רגע אחד היה קבר וזהו, ונעלם. אז זה גם כן אחד מהניסים שהיו, שנבראו בין השמשות, וגם אילו של אברהם שלא היה איל מהטבע, אלא פתאום נברא איל בשביל להחליף את יצחק. זה לא שהיה איל שהסתובב שם בשטח, לפי הדעה הזאת, הרי יש אומרים. למה יש אומרים? כי אחרים הגידו לך מה הבעיה, אילו של אברהם זה היה איל. איל רגיל, שהסתובב בשטח, והוא נתפס בצווח בקרנה, ואז הקדוש ברוך אומר לו, תיקח את האיל. ולפי היש אומרים, האיל הזה היה איל ניסי, זה איל שנברא, לאותו רגע. לא, בין השמשות תוכנן שהוא יופיע בזמן המתאים. מה פירוש שנברא? זה חי כל כך הרבה שנים, עד אברהם אבינו. הוא נברא בין השמשות, הכוונה שבין השמשות כבר נאמר לבריאה, שבאותו רגע היא תצטרך להוציא לעולם מציאות לא טבעית כזאת. טוב, הדברים פה, אם נכנסים יותר לפרטים, יש פה עוד מה לדבר, כי יש פה כמה דברים שהם קצת קשים. מה בדיוק הכוונה בזה שאומרים שזה נס? מה הנס פה? צריך לדון בכל אחד בנפרד. יש למשל בעיה עם הנושא של פי האתון, שהרמב״ם אומר במורה נבוכים שכל העניין עם בלעם היה במראה הנבואה. אז אם זה היה במראה הנבואה, אז מה הבעיה עם פי האתון? יש בעיה עם הדבר האחרון, לא ניכנס כרגע לפרטים האלה. הרעיון הוא שהדברים האלה הם דברים שהם לא כדרך הטבע, ולכן הם נבראו בין השמשות. כלומר, בששת ימי בראשית הקדוש ברוך הוא התנה עם מעשה בראשית, שכל מה שיהיה, גם דברים שהם ניסים, הם במסגרת הבריאה. המהר"ל קורא לזה בשם סדר ניסים. כלומר, יש סדר לניסים. הניסים היו מסודרים כבר מששת ימי בראשית. בבקשה?
הרמב״ם שואל כמו שאלה, והתשובה שלו לא מובנת. למה יוחדו אלה העשרה? אז הוא לא עונה על השאלה, מה מיוחד באלה שנבראו אלה השמשות?
הוא אומר שאחרים נבראו בתוך הששת ימי בראשית, לא בין השמשות.
אבל מה מיוחד באלה שדווקא, נגיד,
פי הארץ? למה לא רק שנברא הארץ? נכון, נכון, השאלה טובה. השאלה טובה. אמרתי שיש פה כמה קשיים נקודתיים שצריך להתמודד איתם. אני לא יודע כרגע לענות לך על השאלה הזאת. יש פה עוד יהודי ששואל בקשר לעומר ושתי הלחם, שזה לא רק שקשה לתקן אלא זה בלתי אפשרי לתקן. בהחלט יכול להיות שהוא צודק, שמה שהמשנה אומרת שלא נמצא פסול, זה מפני שאם זה היה נמצא פסול אז אי אפשר היה בכלל לקיים את המצווה באותו יום. המצווה הייתה בטלה, לא שזה היה רק קשה לתקן, ואני מסכים עם השואל בעניין הזה. עוד שאלה, מורה נבוכים, חלק שני, פרק כ"ט, קורא הרמב״ם לדעה שהניסים מששת ימי בראשית הם דברים תמוהים. לא, זה אני לא מכיר ככה, אבל לא נוכל כרגע לענות על השאלה, אני אבדוק את זה בלי נדר ו... נדבר על זה בפעם הבאה, בלי נדר. כן.
הכתב והמכתב זה הכתב יד, והמכתב זה כבר תורה, או למה?
לא, הכתב זה הלוחות שנכתבו ב...
הלוחות זה בנפרד, והלוחות.
כן, אז רגע. נעיין עוד פעם. המכתב זה הכתב של הלוחות, כך אומר הרמב״ם, כמו שכתוב בתורה, והמכתב מכתב אלוקים הוא, והכתב זה התורה עצמה שהייתה כתובה לפני הקדוש ברוך הוא. כתוב שמשה רבנו ראה את התורה כאש שחורה על גבי אש לבנה. כלומר, הייתה כאילו איזו תורה שכתובה, שרואים אותה כתובה, וזה נס, כי...
רשום והמכתב והלוחות.
נכון, הלוחות עצמם היו... מאיפה הוא השיג לוחות כאלה שהם עשויים, הגמרא אומרת, מאבן טובה, אבן יקרה במיוחד. הלוחות עצמם היו נס, המכתב של הלוחות, והכתב זה הספר תורה הזה שמשה רבינו ראה בהיותו בהר סיני. ערב טוב.